אומר טוב. אנחנו הערב עוברים לקרוא קצת מתוך שני חיבורים של רבנו בחיי. רק כמה מילים על רבנו בחיי. רבנו חיי חי בספרד, ביתר דיוק בקטלוניה, במאה ה-13. הוא מתלמידי הרמב"ן, נולד בספרד ב-1255, הוא תלמידו של הרשב"א, סליחה, והוא כתב מצד אחד פירוש ידוע לתורה, שמבוסס בהרבה על פירוש הרמב"ן על התורה, וכמו הפירוש של הרמב"ן יש לו אוריינטציה קבלית, וגם יש לו ספר שנקרא קד הקמח, שזה ספר שהוא לפי א' ב', הוא כותב על מספר נושאים, ובאות ב' הוא כותב על, על ברכה. ואנחנו נקרא כמה קטעים מתוך זה. הוא מתחיל קודם כל בבירור של מה פירוש הביטוי לברך. הוא אומר כך, ברוך אתה השם, למדני חוקיך. היה דוד המלך עליו השלום מבקש בכתוב הזה, מעיד הקדוש ברוך הוא, שייתן לו שפע וריבוי השגה בידיעתו, ושיראהו נפלאות מתורתו. ולכך הזכיר לשון ברכה, שהוא שפע וריבוי. והכתוב הזה יכלול תהילה ותפילה, כי לשון ברוך אתה השם הוא לשון שבח ותפילה, ותהילה, סליחה. אמר לו, אתה הוא מקור הברכה, שממנו יבוא השפע לכל נשפע, וכיוון שכן הוא, למדני חוקיך, התפלל לפניו, שיציל עליו שפע השגה לדעת חוקה, והזכיר ברוך לשון פעול, כי הוא פעול בעצם הברכה, והוא מקור החוכמה והברכה, שאינו פוסק לנצח נצחים, כי לשון ברכה מלשון בריכת מים. וכך הזכיר ברוך, הוא לא אמר מבורך, שעניינו מקבל ברכה. כן, ראשית הוא עומד על כך שהמילה השורש ברך, יש לו שתי משמעויות. משמעות ראשונה הוא מלשון שפע וריבוי, שהקדוש ברוך הוא מרבה, שהוא נותן. והדבר השני הוא שהקדוש ברוך הוא גם בלשונו, זה לשון שבח ותהילה. אני גם משבח וגם מבקש שהוא ירבה את השפע. והדברים האמת מצטלבים אחד עם השם, מסתנכרנים, זה השפה יותר עכשווית. יותר טוב להגיד להצטלב, נכון? זה מסתנכרן, שכן כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו שהוא ברוך, בזה אנחנו מצד אחד מהללים אותו על היותו בעל השפע, ובזה גם אנחנו מפעילים את השפע עצמו. אנחנו בעצם מבקשים שאותו שפע שיש אצלו, שהוא ירעיף אותו עלינו. כן, ומכאן הוא עובר וממשיך, ואפשר להבין בו שני עניינים. האחד שהוא מבורך ממי שלמעלה ממנו, והשני שמבורך ממי שלמטה ממנו. רק כשמישהו מברך מישהו, או יותר דיוק, כשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אז בדרך כלל מי נותן את הברכה? מישהו יותר למעלה. אתם מברכים את הילדים שלכם, הילדים שלכם לא מברכים אתכם, למרות שאצלי הקטן לפעמים מבקש, הוא אומר גם אני רוצה. גם אצלך? בוודאי? תמיד, אוקיי. אבל הוא אומר, היות ובדרך כלל הברכה ניתנת ממי שלמעלה למטה, צריך להתבונן מה זה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו למטה ממנו. הנה הוא ממשיך ואומר, והחלק הזה הראשון לא ייתכן אומרו בקדוש ברוך הוא חס וחלילה, כי הוא הסיבה העליונה שאין למעלה ממנה, והוא חלק יעקב ויוצר הכל הוא. אבל העניין, כי הוא ממי שלמטה ממנו, כלומר הברכה באה באמת ממי שלמטה, והם עבדיו ומשרתיו הגדולים העצומים, שמשים שבמדור העליון ושבמדור התחתון, כי הכל מקדישים ומעריצים ומברכים את שמו, כי הוא ברעם והמציאה מיין, וזהו שאנו אומרים בתפילה ברוך את השם המבורך, כלומר המבורך מבריאותיו כולם, העליונים והשפלים. וכן אנו אומרים ביוצר ברוך ומבורך בפי כל הנשמה או נשמה, תלוי, כן? הזכיר ברוך על שם שהוא מקור הברכה, והזכיר מבורך לפי שהוא מבורך בפי הכל.
ומה שהזכיר חוקיך ולא אמר מצוותיך וכו', כן? אבל בגדול, מה שאומר פה רבנו בחי הוא שאין לעלות על הדעת, נראה בהמשך שכן יש מי שאלה את זה לדעת, בסדר, אפילו יפתח את זה, אבל אומר, לא יעלה לדעת שאנחנו מברכים את השם במובן שאנחנו מעצילים על הברכה, כי בכל שאנחנו מעצימים אותו, הוא לא צריך אותנו, ולכן המטבע של הברכה, ברכו את השם המבורך, הוא כבר מה הוא מציין? תברכו את השם שהוא כבר במצב של מבורך. כלומר, הוא לא זקוק שנברך אותו כדי לתת לו משהו שאין לו, כלהעצים אותו, הוא לא זקוק לזה. הוא ברוך השם שהוא כבר מבורך עוד לפני שאנחנו מברכים. ומפה הוא עובר על רקע זה לתת את היסוד הגדול שלו בענייני ברכות. ועל דרך הפשט בעניין הזה, אין הברכות צורך הגבוה. כשאנחנו פונים לקדוש ואומרים לו ברוך אתה, זה לא צורך גבוה. אלא מה זה? זה משהו הפוך. זה צורך הדיוט, זה צורך שלנו. או בלשון אחרת, כשאדם מברך, הברכה משפיעה על האדם ולא על הקדוש ברוך הוא. כי כיוון שהוא מקור הברכה, וכל הברכות משתלשלות ממנו, וכל הנמצאים המברכים אותו, אין כל ברכותיהם כדאי לו. כי הוא הנמצא הקדמון שהמציא הנמצאים כולם, ואין מציאותם אלא ממציאותו וכל צריכים לו, מציאותו תספיק בעצמה, לא יצטרך לזולתו כלל, כאשר אבאר באות מהם וכו', כן? ואם כולם יברכו כל היום, ויספרו תהילותיו כל היום וכל הלילה, לא יחשו, כן? אנחנו בלי הפסקה נשבח אותו. מה יתרבה בכך? מה ייתנו לו? ומה מי ידע מכך? ולכן הקדוש ברוך הוא לא זקוק לברכה, ולכן הכיוון הוא הפוך. אין התועלת והריבוי כי אם אלינו. ועכשיו השאלה היא איך זה פועל עלינו. כי מי שמברך על מה שנהנה, הוא מעיד על ההשגחה שהוא יתברך עם שים מזון לשפלים כדי שיחיו, ובזכותם התבואה מתברכת, והפירות מתרבים. והנהנה ואינו מברך, הנה הוא גוזל ממנו ההשגחה ומוסר הנהגת השפלים לכוכבים ומזלות, כי עניין שכתוב, אלך אחרי מאהבי נותני לחמי וממי, קרא הכוחות הם מאהבי, ואמר כי הם נותנים להם מזונותם, והנה אילו רשעים שוללים מההשגחה מיוצר בראשית. כן, תפקיד הברכה הוא לעורר תודעה אצל האדם האוכל, כך הוא מבאר, שתפקיד התודעה הזאת הוא שהאדם יפנים שמי שנותן את המזון לנו זה הקדוש ברוך הוא. הוא יאמר בצורה יותר ברורה בפירוש לתורה שהסכנה הרוחנית לאדם האוכל הוא כל הדברים שנאמרים במפורש לספר דברים, תחושת כוחי ועוצם ידי, ותפקיד הברכה הוא להזכיר לנו מידו של מי אנחנו אוכלים. הוא לא אומר את זה, אבל בלשונות לספר דברים, כנגד הסכנה הרוחנית שפן תאכל וסבת ושכחת את השם אלוקיך, כנגד זה עומדת ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך. הברכה הוא גורם אנטי שכחה, אבל הוא בא להזכיר לנו משהו. כן, ובהמשך הוא, אני מדלה קצת, הוא אומר, ומה שתקנו חכמים לשון הברכה נגלה ונסתר. ופה הוא מסתמך על דברים של הרשב"א. כדי לקבוע בלב שהקדוש ברוך הוא נגלה ונסתר, קרוב ורחוק מצד השכל נסתר ורחוק מצד עצמו. וכדי לשמוע העיקר הזה, הקטע הזה היה מאוד מאוד אהוב על סבי הרב סולובייצ'יק, שמאוד אהב להדגיש את הדיאלקטיקה של החוויה הדתית. בלשון יחזקאל רצו ושוב, בלשון הרמב״ם אהבה ויראה, והוא מאוד אהב לצטט את הרשב"א שהוא היסוד של רבנו בחיי, שהמטבע הלשון של הברכה, המעבר מנוכח מגוף שני לגוף שלישי, מבטא את הדיאלקטיקה הזאת של העמידה לפני השם. אתה פותח באהבה, אתה מדבר לקדוש ברוך הוא בנוכח ברוך אתה, וכשאתה מנסה להתקרב אתה מגלה את המרחק. כשאתה מגלה את המרחק זה הופך לגוף שלישי, כי אתה כבר חש שלא יכול לעמוד לפניו. כן, וזה הוא משהו מציין של מטבע הברכה, בא לבטא את המהות של העמידה לפני השם. וכדי לשמוע העיקר הזה, כדי שנפנים, אני יכול להגיד שהיום אני מתרשם שהנוער רוצה רק את האהבה, הוא יראה זה מושג, זה לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, זה בכלל. הסמכויות בעולם קורסות, אין יראה ממישהו, לא מזמן שמעתי מישהו סיפר לי, הוא נכנס לחדר, ראה את הבן המתבגר שלו, מתפלל כמובן מנחה, לא שחריס, עם תלית ותפילין, בגופיה, מכנסיים קצרות, או בוקסר, אפילו, כבר לא זוכר, אתה יודע, וקפקפים. אז הוא אומר, זה ממש חולצה. זה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול, לא רוצה אותי כשאני בגופיה? כי הוא, אין מורה, אני רואה אותו הולך ככה, עומד בפני מישהו שיש לו איזה טיפה מורה. וגם כבר אין מורה היום גם ביחסים להורים, או בכלל, כן? בכל מקרה, כדי שנפנים שיש מורה בעולם, כדי לשמוע העיקר הזה, תקלו לנו נוסח הברכה בלשון נגלה ונסתר, ברוך אתה השם, מורה הנגלה. ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הנסתר. ואפשר לנו להביא בזה המשל מן השמש, שאין לנו תחבולות לדבר מן הבורא יתעלה, אלא בדרך משל שנברא מנבריו. והוא, שהשמש אפשר לאדם להשיגו מצד עיגולו, ומצד שיסכיל לאדם בשכלו, כי האור שלו תולד לקיום העולם, מה אי אפשר לעשות לשמש? נסתכל בו. באקליפס, אני מקווה שלא הסתכלת על השמש. ומצד עצמו ועילת אורו, אי אפשר לו להשיגו. כי אם נסתכל בו, ייחה מאור עיניו. כן, ואחרי שהוא בנה את היסוד שהברכה פה לא פועלת על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מברכים אותו, אלא אנחנו דרך אמירת הברכה פועלים על עצמנו. הוא ממשיך ואומר, מפני שכל אדם חייב לברך 100 ברכות הספרים בכלל, אני קיצצתי את זה, לא, הבאתי פה רק את הקטעים שנוגעים לברכות על האכילה, אבל הוא מנסה דרך הברכות לתאר את התודעה שאליה רוצים להביא את האוכל. תחילה 8 ברכות שיתחייב האדם לברך על השולחן. לפי שיש קצת בני אדם נוהגים כולה יתרה בברכת השולחן, לפי שהוא מקום סעודה. ולכך חובה מוטלת על האדם שייתן ליבו בברכותיו ושיזהר בכולן, אף כי בברכות השולחן. כן, צערי בתחום הזה של ברכות לפני אוכל, אני רואה חולשה נורא גדולה אצל הדור הצעיר. אין טעם להעיר להם. צריך פשוט כל הזמן שמה אנחנו נעשה. לברך, זה הכל. לפעמים אני רואה שלא מברכים, אז אני מברך בכל רם, אולי ינוע מן, אולי, כן? לא, עודף הערות לא עוזר. אבל כן, להנחיח שאנחנו מברכים, מה הברכה עושה. כן, בכל מקרה הוא אומר, בני אדם נוהגים כולה יתרה ברכת השולחן, אנשים לא כל כך מבינים עד כמה זה משנה את האכילה שלך. והוא ממשיך, צריך שיתבונן במחשבתו למי מברך, ואחר כך יברך. וכן הזכיר דוד עליו השלום, ארומך אלוהי המלך, והברכה שמך לעולם ועד. ועוד בערה כתוב, ארומך במחשבה תחילה, ואחר כך הברכה שמך, ואלו הן השמונה, נטילת ידיים, המויצי, 4 של ברכת המזון, 3 מן התורה, 4 דרבנן, ועל היין לפניו ולאחר. שמה, איך הברכות האלה פועלות? או מה המסע שיכול לעבור אדם שמקפיד לברך? וצריך האדם להתקדש על שולחנו ויסודתו ב8 ברכות אלו, ושיתבונן בהן, כדי שיהיה שולחנו אשר לפני השם. ופה ממש אומר את דברים חטא. כי בנוהג שבעולם המאכל והמשתה מביא האדם לידי גסות הטבע וגובה הלב, ויבוא מזה שישכח את השם יתברך, והוא שאמר הנביא עליו השלום, כמריתם ויסבאו סבו וערום ליבם הכן שכחוני, וכן אמר משה רבינו עליו השלום, הייתי מתחיל במשה רבינו, כן, ובקרחה וצונחה ירבה יון וחסב וזהב ירבה לך כל אשר לך ירבה ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ולפיכך צריך האדם שיתבונן בברכות של השולחן שמוציא מפיו, כדי שימשיך ליבו לתאוות השם יתברך. ולצד תאוות המאכל והמשתה. וצריך שיזכור העיקר במקום שהוא סיבה שישכחנו. דווקא כי הסעודה הוא מקום שיש בו יותר סיכוי לשכחת השם, לכן דווקא שם מברכים. והוא משום מקום סעודה, כי שם מתחייב האדם להיות יותר נפשו משוטטת אל השם יתעלה בניין אב לזה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו באורו, כי הוא מתבוננים ורואים הכבוד בלב, בעוד שהיו אוכלים ושותים. וידוע גם כן, כי השולחן כנגד המזבח, כי כן דרשו בברכות, והמזבח עץ 3 עמות, והידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, פתח במזבח וסיים בשולחן, לומר, לך, כשם שמזבח מחפר, כך שולחן מחפר, כי הלחם אשר על השולחן ממנו מאכיל העניים. ופה הוא מכניס רעיונות שראינו מתוך ספר דברים. איך אוכלים לפני השם? אז גיאוגרפית, פיזית, היה בזמן בית המקדש שאוכלים בירושלים. איך מחוץ לירושלים אדם אוכל לפני השם? אז ספר דברים מדבר הרבה מאוד על המעשר. אני רוצה להסביר את זה. איך המעשר הופך אותך ללפני השם? כי מי שמאכיל העניים, אז הוא כותב פה דבר אחד, אני אציע דבר אחר. הוא כותב, כשהוא נותן מלחמו לדל, הוא חשוב כקורבן על גבי המזבח. כן, הוא מתאר שאתה מוותר על משהו. כאילו תנועת הוויתור, שהיא באה לידי ביטוי בקורבן, באה לידי ביטוי בנתינה לעניים. אני חושב שזה קצת יותר מזה, וזה לפי מיטב הבנתי מפותח ברמב"ם בחום מתנות עניים. עולה שם בירור ברמב"ם בפרק ט' ממתנות עניים, שכתחליף לנתינה להקדש, בעצם כתחליף למקדש, מופיע באותו פרק מתנות לעניים, ומופיע גם באותו פרק מתנות לבית כנסת. שאדם היה, אני חושב באופן טיעותי וחושב, מי מהם הוא המחליף הפשוט יותר של בית המקדש? בית כנסת. במקום לתת לבית המקדש, ניתן למקום קדוש. ברמב"ם עולה שם בבירור בפרק שזה הפוך, שזה לא ככה. שמי שמקבל יותר את הגדרים, את הצביון של ההקדש, זה הנתינה לעניים, בית כנסת זה אחד פשוט נדר רגיל. כך, לידם רגיל לגמרי, אבל הוא לא המחליף הראשי. וכשמסתכלים היטב בכל המבנה והרעיונות שהרמב"ם מעמיק בהם, בכל מתנות עניים, מתברר שהתשתית נמצאת מדבר מאוד פשוט. שהנתינה לעניים, לחלשים, הדאגה למי שאין לו, היא נגזרת מההידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. נגזר מהחובה הדתית של אימתת ציודי, של מה הוא רחום, אף אתה רחום, ברוך חנון, אף אתה חנון. הרמב"ם שם מנכיח מאוד במצוות צדקה, לא רק את הפרשה בספר דברים, אלא גם פרשה בספר בראשית, ששם נאמר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לכת בדרך השם, ושמרו לעשות צדקה ומשפט. והצדקה מזוהה עם דרך השם. והזיהוי של הצדקה עם דרך השם מתברר מדברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק א', שדרך השם היא המידות של הקדוש ברוך הוא שאברהם למד אותם והיא דמה לקדוש ברוך הוא מידותיו. נגיד בצורה הבאה, משה רבינו קיבל תורה, קיבל מצוות, אברהם אבינו הכיר את האלוקות, ואברהם אבינו גזר מהכרת האלוקות את המידות ולמד איך צריך לנהוג, ולכן מי שנותן צדקה הוא מדמה לקדוש ברוך הוא, אז הוא לפני השם, הקדוש ברוך הוא נוכח בחייו. לעומת זאת, במשפטים מאוד חמורים שמקורם בתוספתא, ומובאים ברמב"ם גם בהלכות מתנות עניים פרק י', שמי שמעלים אליו מן הצדקה הוא כעובד עבודה זרה. מה המקור לכך? שהמילה בליעל מופיע בתורה סך הכל פעמיים. פעם אחת בליעל מופיע ביחס לצדקה, אישה מלאכה פיין לבך דבר בליעל למור קרבה שנת השבע, ופעם שנייה זה בעיר הנידחת יצאו אנשים אנשי בליעל. והרמב"ם מביא את המקור כאמור על פי התוספתא, הגזירה שלו בליעל בליעל, המלא מעליו מן הצדקה הוא כבד עבודה זרה. אבל הביאור הוא כי מקור הצדקה הוא מדרך השם לעשות צדקה ומשפט. מי שמעלים עיניו מהצדקה הוא כופר בדרך השם, היות והוא כופר בדרך השם הוא כעובד עבודה זרה, כי אברהם הביא לעולם את הכרת הקדוש ברוך הוא ואתה כופר בו אם אתה לא נותן צדקה.
אז הוא רואה מצוות שאתה כבן אדם למקום יותר מאשר כבן אדם למקום.
חזק, כמו ברמב"ם זה מאוד בולט. אני אגיד, אני מלמד בישיבה שהתלמידים כוספים לחוויות דתיות וכוספים והכרת, אני אמרתי להם, תהיו נכבדים לחבר שלכם, ככה מתקירים.
זה ההפטרה של יום כיפור.
נכון.
הלא זה הצמח חר, לא פרוס לרווח.
נכון, הוא צועק את זה. כלומר, אני אומר להם, זה לא צריך לרוץ, ללכת ליערות ולצעוק תתה ולחשוב, אני לא אומר להם שלא יעשו את זה, והם רוצים בקשה. הם עושים את זה בדרך כלל לא איתי, עם רמים אחרים. אבל הם עושים את זה. אבל אני אומר להם, זה גם מתחיל בשאלה, אם אתה אומר בוקר טוב לחבר שלך, אם אתה דואג לאנשים שאין להם, יש לך רגישות חברתית, ככה מכירים את השם, למה? כי ממי אתה לומד לדאוג למי שאין לו? מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להכיר את השם, תחכה את המידות שלו, תדמה לו, ככה אתה מכיר את השם, כן? והרמב"ם נוסח נופך דתי מאוד מאוד חזק על צדקה. לא, מאוד מאוד חזק, כן.
לא, זה שהוא נוסח נופך על צדקה, אני חושבת אם הוא תופס את זה כמקדש.
כן, בבירור כן, בבירור כן, בבירור כן. מי שלא נותן צדקה, זה לא רק שהוא חסר לו משהו בינם לחברו, חסר לו משהו בסיסי בהכרת השם. הרמב"ם גם מדבר על עוד דבר, הרמב"ם מתאר ש... יש לאדם שתי אורלות,
ואברהם אבינו לא מעל רק אורלה אחת, הוא מעל שתי אורלות. יש את האורלה הגופנית ויש גם אורלת הלב. והרמב"ם מתאר, כתב על זה דברים מאוד יפים, הדוד שלי, הרב טברסקי, וזה נמצא בספר שלו, מבוא למשנה תורה לרמב"ם. זכיתי פעם, גם הייתי בשיעור, שהוא פרס את הדברים מאוד יפה. שהרמב"ם מדגיש כמה וכמה פעמים במשנה תורה, שהרחמים זה תכונת אופי יהודית. ומי שלא יכול לרחם, צריך לחשוד בייחוס שלו. הרמב"ם אומר את זה בעיקר על סמך פרשייה אחת במקרא שהתברק באופן חלקי בגמרא ביבמות בדף עין ט', שהרמב"ם העמיק את זה יותר. זה בסוף ספר שמואל מופיע פרשייה עם הגבעונים, שדוד קורא לגבעונים והוא מציע, הוא שואל אותם איך הוא יחפר על החטא של שאול שהרג את הגבעונים, וכידוע הגבעונים מבקשים שיתנו להם שבעה מבני שאול שהם ירגו אותם, ויש שם פסוק באמצע שנאמר, והגבעונים לא מבני ישראל המה. אז זה אומרת הגמרא, למה הפסוק הזה פתאום מופיע שם באמצע? כי כל שיש בו שלושה דברים, זה בעיקר של יהודים, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, והגבעונים שביקשו נקמה כל כך אכזרית, זה אומר שהם לא מבני ישראל המה. והרמב"ם מתאר בכמה מקומות בכתביו, איך התכונה הזאת היא תכונה מרכזית. מה שמתבהר במקום אחד, בכל תיסורי ביה, הוא מדבר שם על הגויים אוהלי לב. כי מי שהלב שלו אטום לסבל של אדם אחר, מי שהלב שלו אכזר ורחמן, הוא לא יכול להיות יהודי. למה? כי אברהם אבינו לימד אותנו מילה כפולה, מילה היא גם גופנית וגם להוריד את עורלת הלב, שפירוש הוא להכיר את התמידות של הקדוש ברוך הוא ולנהוג על פיהם. זה תנאי ליהדות. ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה, כפי מתאר את סדר הגיור, הרמב"ם כותב כך, מודיעין אותו מקצת מצוות קלות מקצת מצוות חמורות. הוא לא כותב אילו מצוות. ואז הוא ממשיך, הוא מודיעין אותו, אבון, לקט, שכחה, פאה ומעשר אני. ומכל המצוות כולן, המצווה היחידה שאנחנו יודעים, שומרים אותה במפורש לגוי שרוצה להתגייר, זה מצוות צדקה. והסיבה היא כי מצוות צדקה מודגשת ברמב״ם לא כעוד אחת מהמצוות, אלא היא מצוות בסיס שמי שלא יכול לאמץ אותה, בעצם לא יכול להתגייר. אולי אדם שלא יכול לשמור מצווה אחרת יכול, אבל מצווה צדקה, זה הקו המרכזי, זה הנתון המרכזי שופר אותך ליהודי, ואני חוזר למה? כי זה בא מהכרת השם. מי שאחזרי, אז הוא לא מכיר את השם. השם רחום, השם חנון. אתה הורג הפוך מהמידות האלוקיות בעולם. לכן כן, בהחלט, זו מצווה דתית, ולכן אני חוזר ובזה סיים להיום. בסדר, אצל רבנו בחיי פה, שרבנו בחיי אומר, שהוא רוצה שהשולחן שלך יהיה מזבח, תאכיל עניים, כי זה כמו קורבן, ובנית אתה מאכיל עניים, ברגע שאתה מדמה למידות של הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד שאתה אוכל לפני השם, אתה לא מדמה למידות שלו, אתה לא אוכל לפני השם. והוא ממשיך ואומר, הוא כשם שהיה במזבח הקטורת, שהוא מחפר יותר מן הקורבנות, שעל מזבח הנחושת, שמונה מיני בשמים, ארבע בשמן המשחה, וארבע בקטורת, וכולן היו מחפרים, כנגדן הצטווינו שמונה ברכות על השולחן. ובני אדם, לעומת זאת, אינם מתבוננים ואינם שמים הלב העניין הזה, ואלו דרכי הקדושה ושורש זכות המחשבה לקיים המצוות על תכולתם ולכוון בברוכה במודל סודתם. רבות השם, פעם הבאה אנחנו נמשיך. בסדר? נסיים אותו כבר פעם הבאה.